נצל על האיחור, עבודה מחופה. זו הייתה רק אסטרטגיה להשתיק אתכם כדי שאוכל ללמוד. עכשיו, האם...
שניתן במצמות עיניים, עבר גם דרכך?
לא עבר דרכי, אבל הכמות של השטויות שיכולה להיכתב בתקשורת היא בלתי נתפסת, זה פשוט לא...
אין תגובה.
כמה שטויות אפשר לדבר, זה לא יאומן. אם אדם אומר לסופר, תכתוב לי גט, זה בסדר? זה ניתן במצמוץ שפתיים? לא, אני שואל, כשאדם אומר לסופר, תכתוב גט, זה ניתן במצמוץ שפתיים? זה נקרא מצמוץ, לא, אבל למה לא אין ידיעה תקשורתית, הגט ניתן במצמוץ שפתיים?
זה לא אטרקציה.
עכשיו, אם הוא לא אמר לו, אלא הוא כתב לו, תכתוב את זה, בסדר? בסדר. ואם הוא מצמץ בעיניים, והוא מצמץ באופן שאמרו לו, אתה מתכוון לאות א', הוא לא הגיב לאות ב', הוא לא הגיב ג', הוא מגיב. וזה ככה. זה נקרא מצמוץ, יש הבדל בין דיבור לבין כתיבה לבין באופן הזה. לא, זה לא רמיזה, זה אצל חרש, זה... רב דובי, אין בזה שום חידוש, חוץ מזה שזה התיש את הדיינים שהיו שם, שהיו צריכים על כל אות, לעבור על כל האלף בית.
וחוץ מזה שמישהו בבית הדין רצה לעשות מזה סיפור בתקשורת, כדי להראות כמה שבית הדין בא לקראת...
כן, אבל זה יצא איפכה מסתברא, כי אמרו, הוא כבר גירש את שלו במצמוץ עיניים, מזל ש... רב דובי, לא היה שם כלום. היה שם אדם שהוא חולה, והוא בן דעת גמור, אבל הוא משותק, הוא לא יכול לדבר. אבל הוא בן דעת גמור, אז על ידי מצמוץ הוא העביר את מחשבותיו. אז מה הבעיה בזה? לא, זה לא אותו דבר. חרש עיניים זו סוגיה. זו סוגיה. לא, לא, זו סוגיה. כי השאלה אם... כן, בדיוק. השאלה... חרש עיניים זו סוגיה כבדה. האם אדם שנולד בעצם מנותק? כי חרש עיניים זה מצב שניתוק. נכון. אז זו הסוגיה.
אבל... רב
דוד, אדם שנולד לא חרש ולא עיניים, ונעשה חרש עיניים והוא בן דעת, זה אין ספק בדבר. וזה המצב ש... יותר טוב ממצב כזה. אז זה שום חידוש, חוץ מאשר, נכון שהיה פה קצת, הייתה צריכה להיות פה קצת חשיבה הלכתית לגבי להגדיר אותו בתור בן דעת. אבל ברגע שהגדרת אותו בתור בן דעת, כלומר שהמצמוץ עיניים שלו מבטא את דעתו, אז הוא לא גירש במצמוץ עיניים, הוא גירש בדעת כמו שכל אדם מגרש בדעת, אלא הוא ביטא את דעתו במצמוץ עיניים. רק מזה לא נוכל לעשות שום כתבה. כמו שיצאנו דיין מסכן, אחד הדיינים יצאנו עשה הסכם גירושין בסקייפ. אגב, שלא תהיה בטוח, אל תהיה בטוח, זה מישהו בית הדין. אבל לא בטוח, כי הנה, מקרה שאני אומר לך, זה היה עורך דין. הוא עשה הסכם גירושין בסקייפ, זאת אומרת, הבעל היה באמריקה, הוא היה בסקייפ, והם עשו הסכם גירושין בסקייפ. אז הייתה כתבה בוויינט, הקדמה הגיעה לבית הדין, הוא גירש בסקייפ. הוא לא גרש, עשו הסכם גירושין, איך מחלקים את הרכוש, אחר כך את הגט עשו, לא תאמינו, גט שליחות, הוא שלח גט באמריקה, כמו שעושים תמיד, נכון שהגט... לא, הגט ישלח במטוס, הקדמה הגיעה לבית הדין, כן.
ברחבת
דרך. הכינו את הגט שם, שלחו אותו בדואר אוויר, באמת זה היה ממש... מה? הוא לא הלך לי...
רוצה שליחות אדם כמותו, שהוא...
השיטה היא שהוא ממנה, הוא ממנה שליח שם, שם, והשליח ממנה שליח פה, וששליח זה שליח, הוא יכול גם לשלוח לו את זה במטוס, נכון? גם באונייה, גם על ידי קוף. אז כאן אתה...
אבל מי מנה
את השליח פה? יש אינטראקציה בבתי דין, הוא הלך לבית דין שם, והם עובדים מולנו, והכל היה כרגיל. אבל מסכן הדיין הזה, עכשיו יש על שמו כתבות מתועדות, שהוא... גרש בסקייפ. מה זה? אתה לא
תשתכנה במורבי
שלו. היות. היות.
בצורה אנונימית.
למה לא? למה לא?
למה? עכשיו אנחנו רוצים ללמוד, רבותיי. כיוון שאנחנו מכירים את רב ראובן, אנחנו יודעים שהוא נוח לרצות.
שאלה, לא?
אני מאוד מחזיק לך טובה שאתה הבאת לי את הספר של דוקטור גוטליב, קיבלתי ספר מרב רובן על ילדים שהוא עיינו על ידי דוקטור גוטליב, ומספרים את המצוקות שהם ילדים להורים גרושים. ואני עכשיו אחרי גט, אחרי סידור הגט, יש תורה שלמה, כל הדיין יש לו את התורה שלו, מה אומרים לזוג אחרי הגט. אז אני אומר להם, בואו נעשה גורל אגרה, אני פותח לכם ספר, איפה שיפתח, נראה מה יצא. אני פותח ספר של דוקטור גוטליב וקורא איפה שיצא, וכולנו בוכים, וחוסך להם המון משפטים והידיינויות. לא, לצערי הרב אני עושה את זה אחרי הגט, כלומר היה צריך לעשות גם לפני הגט, אבל אנחנו כבר מדברים, זהו. במקרה שלי הספר הזה עוזר לי כדי לקיים דברי חז"ל, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. עכשיו רב רובן, אחרי שהשקענו בחצומת לב וזמן, האם אתה מאפשר לנו ללמוד? אנחנו בסימן העיני בטור, והגדרנו הקדמות פעמיים לכמה מילים שישנן בטור, כרגע נראה את זה, ובבית יוסף בעזרת השם התברר החידוש המעניין שיש כאן. הטור נוקט בלשון לא רגילה, הוא כותב כך: טפח מגולה באישה במקום שדרכה לחסותו, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה אפילו אשתו, וכן אם שוקה מגולה אסור לקרות כנגדה. השניות בלשון ברורה, כן? הוא מתחיל מזה שמקום שדרכה לחסותו, אחר כך לגבי השוק הוא לא אומר דרכה לחסותו, אלא אומר כן אם שוקה מגולה אסור לקרות כנגדה. השניות בלשון ברורה. מה הכוונה? אומר הבית יוסף בסוף פרק משנתו, אמר רבי יצחק, טפח באישה ערווה, למאי אילמה להסתכלו לבה, ואמר רב ששת, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה כאילו מסתכל במקום התורף, אלא באשתו ולקריאת שמה. אז לא מדובר להסתכל באישה זרה, אלא באשתו, שמותר להסתכל, ואחר זה קריאת שמה אסור. אמר רב חיסדא, שוק באישה ערווה, אמר שמואל, כל באישה ערווה, אמר שמואל, שר באישה ערווה, ופרש רש"י, שוק באשת איש ערווה להסתכל, וכן באשתו לקריאת שמה.
רגע, שוק לא באשת איש?
כשרש"י מתכוון לא באשת איש, הוא מתכוון פנויה שאיננה נידה. אשת איש זו ערווה, גם נידה היא ערווה, אז להפוקה פנויה שאיננה ערווה. משמע ברש"י שפנויה שאיננה ערווה זה לא ערווה. למה?
יהיה מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה.
אם מה? זה דוד מדקדק דקדוק, דקדוק חשוב מאוד. אפילו אשתו אסור, זה מה שאתה אומר, כן.
לא לקריאת שמע, אבל להסתכל, מה זה להסתכל?
לא.
מה זה להסתכל? אבל להסתכל אסור אפילו בזרת.
בדיוק.
נכון.
אני חוזר על הגמרא מההתחלה, לפי רש"י, נחזור מההתחלה. אמר רבי יצחק, טפח באישה ערווה. מה פירוש הדבר? לכל עניין הסתכלות. שואלת הגמרא, למה היא? למה להסתכלו לבה ולהסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה אסור, אלא אפילו באשתו. עכשיו ראשי מפרש את הגמרא על הסדר, כן, ערווה להסתכל וכן באשתו לקריאת שמע. מה? יש פה טפח, שוק, יש טפח ויש שוק ויש, טפח זה בזרוע, יש טפח ויש שוק ויש קול ויש שיער. ובאמת כמו שאמרתם בצדק, יש פה שתי הלכות, אחת איסור הסתכלות, ועל זה אומרת הגמרא, אם באת לחדש את זה, אז מי שמסתכל כדי לזון את עיניו מן הערווה, אז גם באצבע קטנה, ולכן החידוש פה הוא לקריאת שמע, באשתו, ולכאורה מותר להסתכל. בכל זאת זה רבה. ואהב את מיאלי, עכשיו הבית יוסף מדבר. מה יקרה משמען רב חיסדה? כל מקום שדה לחסתו אוהבי ערבה, אומר עיר השוק. אז אם כן, מה היא קושת הבית יוסף? שימו לב להגדרה.
מה אומרת דווקא שוק?
הרי אמרנו
לפני
רגע
טיפה. אז תשימו לב, יש לנו בעצם שלוש הגדרות פה. אחד, זה להסתכל במקום הטורף, שזה נקרא ערבה. שתיים, אדם שמתכוון ליהנות, הוא כאילו מסתכל במקום הטורף, אפילו שמסתכל רק באצבע קטנה, אבל אתה לא מגדיר את האצבע הקטנה כערבה. אז איסור על אדם ליהנות. והגדרה שלישית היא, אומר הבית יוסף פה, מקום שדרך לחסותו, גם אותו עשו ערבה. שבוע שעבר, אמרתי לכם שהחיי אדם כותב שזה דין דרבנן.
זה בסדר, הבית יוסף לוקח את זה בתור הנחה פה.
נכון?
מאיפה?
נכון, סבלנות, נכון. נכון מאוד, זה מה שקראתי לומר, יש פה הנחת יסוד של הבית יוסף, שמקום שדרך לחסותו, עשו אותו חכמים כערבה. ומילא הוא שואל, למה צריך לומר שוק, שיער, טפח, מה שדרך לחסותו הוא ערבה. שוב אני חוזר, זה מדרבנן. פקמינה, אם בכל זאת קראו קריאת שמה, לא צריכים לחזור על ברכות, אלא רק קריאת שמה עצמה. מה הוא מתרץ? עד שמצאתי לרשב"א שכתב, עד רבי יצחק, טפח באישה ערבה והוא קינה באשתו על קריאת שמה פרש הרבה דה אפשר דווקא במקום צנוע שבה. היה אפשר לומר שטפח הכוונה במקום הערבה עצמה. עלה כעתר הפריזדה אמר דשוק באישה מקום צנוע וערבה הוא. ואפילו לגבי בעלה, באף על פי שנו מקום צנוע באיש, ועל פניה, ידיה ורגליה וכל דיבורה שנו זמר, ושערה מחוץ לצמתה שנו מתכסה, אין חושים להם מפני שהוא רגיל בהם ולא תריד. אז מה אומר הרשב"א? שההגדרה של טפח ואישה ערווה היא בעצם הגדרה יסודית, ושוק בא לפרש את טפח. זה ברור? זאת אומרת, אולי תחזרו את פעם,
התור עצמו זה לא משהו.
רגע, שנייה, רק רגע, תחזרו לתחילת הבית יוסף, תראו את הפשט של הרשב"א בגמרא בסוף פרק מי שמתו, אני קורא מהתחלה. אמר רבי יצחק, אז רבי יצחק מדבר טפח באישה ערבה. למה היא למעשת הכל באמר שיש כל מסתכל בזכנה שיש כל מסתכל אלא באשתו קראת שמה. אמר רב חיסדה שוק באישה ערבה. שואל הרשב"א, מה?
זה היה קודם.
יפה. היה אפשר להגיד שטפח באישה ערבה זה טפח במקום הערבה. אז זה אומר רב חיסדה, פרש לך מה התכוון רבי יצחק, שטפח הכוונה כמו שוק, שזה מקום שדרכו להיות
דוגמה
מכוסה. כן, וזה הוא בא, השוק בא להסביר, זה דוגמה לעיקרון. העיקרון הוא
טפח
באישה ערבה. אלא שיכולת לפרש את העיקרון לא נכון, ולכן נותנים לך דוגמה.
העיקרון הוא טפח במקום שרגיל להיות מכוסה.
רגע, 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 העיקרון לא, טפח באישה ערבה זה עיקרון. אלא השאלה, מהו העיקרון? היה אפשר לטעות ולפרש את זה טפח במקום הערבה, לכן אומר רב חיסדה, אומר רב חיסדה שוק, ואז תבין שהעיקרון הוא טפח במקום שדרכו לחסותו.
זהו,
זהו, זה, כן, נכון, זה, זה, זה הרעבד, ולפי זה באמת אין הלכה מיוחדת בשוק. שוק זה אחד הפרטים של טפח בישר ושיער בישר. בוא נסיים רק רגע, מיכאל כבר שנייה, אני ממשיך רבית יוסף, שורה שלישית מלמטה, ורבנו נראה שהלך בשתה זו, וזהו שכתב, טפח מגולה באישה, במקום שדרכה לחסותו. אתם מבינים את הדקדוק היפה של הבית יוסף? תראו את הטור בשורה שלפנינו. טפח מגולה באישה, במקום שדרכה לחסותו. מאיפה הוא לקח את זה? הרי בגמרא זה לא כתוב, אז הוא מבין, כמו הרשב"א, ששוק באישה זה עיקרון שדרכה לחסותו, ומילא זה מבאר את טפח דמשמע במקום שאין דרכה לחסותו גוד פני יודע לטלן בא. ואחר כך כתב, וכן אם שוקה מגולה עשו, כלומר שאף על פי שאינו מקום צנוע באיש, אב ערבה באישה כי דרכה לחסותו.
משמע שזה דבר שני,
נכון, נכון, הזאב מקשה בצדק. אני קורא את פעם את הטור, טפח מגולה באישה, מקום משדר קל לחסותו, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה, אפילו אשתו. וכן אם שוקה מגולה, אסור לקרות כנגדה. אומר זאב, שאם היינו קוראים את הטור בלי פירוש הבית יוסף, היינו אומרים ככה, במקום משדר קל לחסותו, זה ערווה. ושוק אפילו אם אין דרכה לחסותו, זה ערווה, נכון? כך, נכון? כך היה לכאורה... ולגבי קריאת שמע, שורן שיהיה ככה, אבל אנחנו יודעים שזה הרי אותו דבר. אבל הבית יוסף לא מסביר ככה, הבית יוסף מסביר שהטור עולה בעקבות דברי הרשב"א, וכוונתו לומר העיקרון הוא טפח מגולה באישה במקום שדרכה לחסותו אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, ולכן השוק זה גם ככה. בסדר? זה הבית, ככה בית יוסף. נכון, כי הבית יוסף נכון, נכון, אין מה לומר. אז אם כן, יצא לפי זה עיקרון אחד, והעיקרון הוא שמקום שדרך האישה לחסות
טפח בו ערווה.
עשו אותו חכמים, הגדירו אותו כערווה, למרות שהוא לא ערווה.
רק טפח, אם זה חצי טפח.
זה עוד שאלה, זה עוד שאלה. אוי חוטה, זה היום מלך העולם שהכל נהיה בדבורו. זאת שאלה, האם הכוונה ש... לא, האם הכוונה ש... רק אז אמרו שחוזר וקורא קריאת שמע, אבל פחות מטפח גם אסור לקרוא, אבל לא חוזר וקורא, או שמותר לקרוא? זו השאלה שלפנינו, הכל. ברוך השם, אנחנו כבר מנוסים בזה, דוד. אנחנו עושים בזה. כשיש סבלנות, בסוף לומדים הכל.
הכל מתברר.
ולא נצטרך לומר שקראנו על זה, את זה באלון.
אז רב חיסדה ושמואל ורב ששת, שלושתם מסבירים את מה שאמר רב יצחק.
נכון מאוד. חוץ מכל, אני חושב, חוץ מהעניין של כל, כל לא ברור כל כך. הרי יש לנו טפח באישה ערווה, שוק באישה ערווה, שיער באישה ערווה, ויש לנו כל. אז הכל, מה זה הכל הזה? זה דבר שדרכה לחסותו או לא? זו עוד שאלה.
מכל שם דיבור רגיל, שלא יהיה אסור לה לדבר, אלא יהיה אסור לשמוע שיר מסוים.
אבל זה לא קשור לכיסוי. כלומר, טפח בזרוע דרכה לחסותו, שוק דרכה לחסותו, שיער דרכה לחסותו, האם זמר דרכה לחסותו? יש לזה נפקמינה, זה נפקמינה. האם דנים את כל זמר כמקום מכוסה או מקום מגולה, שזה נפקמינה לכל שבת ברבות אלפי ישראל? מה יהיה נפקמינה?
כן.
לא, באשתו נידע. באשתו נידע. הרי הדין הוא שדם צריך ואשתו נדע לא להסתכל במקומות המחוסים בזמן ידעתה, זה מביא לעירור בזמן שהיא לא תאורה. האם מותר לו לשמוע את האישה שרה? הפתחת תשובה הסתפק בזה, ויש כאלה שהחמירו בדבר הזה. ואני בזמנו בשיעורים אני אמרתי שזה מותר, כי כל זמר של אישה זה לא מקום מחוסה, זה מקום מגולה שיש בו עירור. אבל נפקמין אשתו לגבי הבעל, הרי אדם אחר אסור ליהנות גם ממקום מגולה באישה. הבעל בזמן הנדתה כתוב שמותר להסתכל על מקומות המגולים, ולכן אמרתי שמותר לשמוע זמירות שבת לשיר. יש הרי זוגות שהתחתנו בשביל לשיר זמירות שבת ביחד, וזה מוצדק. אני חושב, זאת אומרת, אחרי שהיא בחנה אותו בשקיעה, לגבי השקיעה, זוכרים את השקיעה משבוע שעבר עם זה, אחרי השקיעה הם שרים ביחד. פתאום מגיע הרב אומר, סליחה, שבת ראשונה אתם ביחד, אין שירה. זה זה. ואני אוסף לי מדי פעם קולות שלא יגידו שאני לא רב דתי לאומי, זאת הקולה. אבל לא תאמינו שאחרי שעיינתי בסוגיה הזו, דיברנו את זה פה בשובבים לפני כמה שנים, אז מצאתי שאחד מתלמידי הרב אליושיב אומר שכך אמר הרב אליושיב, בדיוק מהסברה הזו. אבל אנחנו נבחן את זה גם כאן, נבחן את זה בעזרת השם גם כאן. כי מה שזאב אמר, שאם נמשיך לדקדק בגמרא כמו הרשב"א, אז יוצא שטפח זה מקום שדרכה לחסותו, שוק זה מקום שדרכה לחסותו, שיער זה מקום שדרכה לחסותו, אז גם כל זה מקום שדרכה לחסותו. זאת אומרת, לא יודע אם אתה מסתכל על זה, דרכה לחסותו, זה לא הובן, זאת אומרת, זה רק כאן דרכה לחסותו, אבל היא לא שרה בפני אנשים אחרים. השאלה הזו נשאלה לפני שבועיים על ידי אברהם הלוי. אנחנו ביקשנו שבועיים. אנחנו ביקשנו להתעזר. אמרתי שזאת השאלה היחידה שיש מקום לדון בה כאן. זאת אומרת, השאלה היא, האם ההרהור בערווה נובע מנורמה חברתית, או הפוך, הנורמה נובעת מההרהור? כן, קודם. האם יש קוד לבוש יהודי, או שהכל בעצם נובע ממנהגי העולם?
על פניו, אם הטור אומר דחקה, זה נראה שהוא רוצה לייחס את זה. למה הוא לא היה כותב דרך?
דרך
היהודיות. דרך
לחסות. לא, דרכה יכול להתפרש דרכה של אישה. הפוך, כן. טוב. השאלה הזו אנחנו משאירים לבירור, בעזרת השם.
זה גם לגויה, נכון? או יש
הסתייגות
בגויה?
זה שני. זה שני.
אברהם הבהיר היה כמו שלגבי הערווה ממש אסור לקרות גם כנגד ערוות גוי, זה שנניח שגם הדרבנן של ערווה הוא גם כזה. אז רבותיי, גם הדבר הזה כאן, הרשב"א והראב"ד, הבית יוסף, הטור, מלמדים אותנו את העיקרון הזה, שלא נכון לומר שיש פה הלכה לקריאת שמע, כיוון שיש הרהור אסור לקריאת שמע ואסור מדרבנן, ולכן ברור ש אי אפשר לומר את הפירוש המוזר ששמעתי בזמן האחרון, שמותר ללכת לאישה בגילוי ראש, אבל לא לקרוא קריאת שמע. זה כמובן מגוחך, זה לא מה שכתוב פה. רק השאלה שאתה שואל, היא כאן שאלה, מה יקרה אם כל הנורמה כולה תשתנה? ואני ממשיך בשורה האחרונה בבית יוסף. והראש כתב גם כן, דעדי תפר בישה ערווה, דווקא בדבר שרגיל להיות מכוסה באישה, וכתב עוד ודווקא באחריתי, אבל בעצמה האמרינן לאל האישה יושבת ערומה וקוצח על התו, וכן כתב הרשב"א, שוק באישה ערווה דווקא לאחרים, לאנשים שומרים אבל עצמה לא, דקתן האישה יושבה וקוצה לך על התו. אז רבותיי, פה הלכה מאוד חשובה. השאלה היא, אני מצטער שזאת הלכה שאיננה שוויונית, השאלה היא כזו, האם אישה שקוראת קריאת שמע ומולה עומדת אישה גלוית ראש, מותר לה לקרוא קריאת שמע או לא? לפי הכללים, אישה עומדת ומולה ערווה של גבר, מותר לה לקרוא קריאת שמע או לא? אסור לקרוא קריאת שמע. וגם זאת ערווה של קטן שאין בו עירו, אסור לקרוא קריאת שמע מול ערווה. יפה, נכון, זאת ערווה של גבר, אין הבדל. ערווה של אישה אין הבדל. איש בערוות גבר, איש בערוות אישה אין הבדל. אז למה אם אישה רואה מולה אישה גלוית שיער מותר לה לקרוא קריאת שמע, ואילו אם מישהו רואה מולו אישה גלוית שיער אסור לה לקרוא קריאת שמע? מדוע? יפה, זאת אומרת יש לנו פה ערווה סובייקטיבית ולא ערווה אובייקטיבית. ערווה אובייקטיבית זה עברי ההולדה של הגבר ושל האישה, זו הערווה. וכאן יש לנו דבר שעשו אותו כערווה. זה מעניין, הרי זה הולך הפוך מההיגיון, נכון? זאת אומרת, אם ישאלו היום אדם ירא שמיים, מה זה ערווה? יגיד, ערווה זה עירור. אז זה לא נכון. ערווה זה עבר ההולדה, שגנאי לקרוא כנגד ערוות ההולדה. וגם, אם אדם עומד מול ערווה של גבר אחר, שאין בו עירור, הוא מול הערווה של הבן שלו. אני מסביר את קושיית רב ראובן. רב ראובן התכוון לומר ככה, אני מסביר את דבריך. רב ראובן התכוון לומר, האם התכוונת לומר כמו המורה נבוכים? והתשובה שלי היא לא. זאת אומרת, בוא נגיד מה הוא מתכוון לומר. שהמורה נבוכים מביא מאריסטו שחוש המישוש, כלומר הנטייה המינית, זה גנאי לנו. והרמב"ם אומר בהמשך לדברי אריסטו, שתראה בעברית אין מילה לעברי ההולדה, אין מילה, זה עבר מגונה, ועדיף בעצם לפרוש. אז האם נאמר כל המושג הזה של ערווה זה גנאי, ולכן אל תערבב דברי קדושה עם הערווה, שלכאורה ככה הרמב"ן מפרש פה? אבל אתם יודעים שהרמב"ן חולק על זה, הרמב"ן כותב דברים לא פשוטים, זאת על הרמב"ם, שזה דעות לא תורניות, זאת אומרת, קשה לי ככה. הרמב"ן אומר שהאמת היא לא כזו, שאצלנו בישראל כל מה שנוגע להולדה זה קדושה. אבל דוד אמר לך הסבר אחר. דוד אמר שזה קדוש, זה לא סותר את זה שהוא צריך להיות מכוסה, כי הגילוי של הערווה יש בו זילות, יש בו איזה, כלומר מה שעברי ההולדה יש בהם קדושה זה דווקא כשהם צנועים, אבל כשהם גלויים זה... לכאורה לא מסיבה של ערעור, אדם מול ערווה של הבן שלו, מול ערווה של עצמו. לא, אז אני חושב שהנקודה היא גילוי הערווה הוא הבעיה, הערווה מגולה זה הבעיה. ואני חושב אפילו אם נגיד שהערווה, הרמב"ם אומר שהערווה עצמה זה דבר מאוס, לכן אין לו שם, אין שם לערווה בעברית, אין שם, יש יד, רגל, אוזן, ואין שם לערווה. המילה ערווה זה מלשון פנים, פנים, לא, 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 יש גילוי ערווה. ערווה זה פנים, כמו את מקורה הערה, כן, נכנס פנימה. הוא אומר, ערו, ערו, עד היסוד בא. אז ערווה זה משהו פנימי. אין מילה. השאלה, למה אין מילה? אז הרמב"ם אומר, אין מילה, כי זה גנאי. זה גנאי. כל כן, זה מה שאני אומר. אבל אומר, גם אם נגיד לא כמו הרמב״ם, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שחכמי הקבלה אומרים, אבל ערווה גלויה זה גנאי. כל המציאות של ערווה צריכה להיות צנועה, אנחנו קוראים לזה ערווה, זה פנימי. אין גילוי ערווה, זאת הבעיה. ערווה זה דבר טוב, אבל הבעיה היא גילוי ערווה. זה בערווה אובייקטיבית, הערווה עצמה, עברי ההולדה של האיש ושל האישה. ויש עוד ערווה סובייקטיבית, שבגלל הערעור עשו אותה כערווה. אני רק מסביר שזה הפוך מהטרמינולוגיה שלנו. אנחנו מדברים על הערווה בתור ערעור. קוראים שיש מושג שנקרא ערווה. ומדרבנן, גם מקום ערעור הגדיר אותו כערווה, ולכן אומר פה, אומרים פה הראש והרשב"א, שהדין הזה של שוק באישה הוא רק
מדרבנן במקומות המחוסים
לאיש, הוא רק לאיש אבל לא לאישה. זה ליצר גדול מאוד שראיתי פסק של יהודי שהוא מרביץ תורה, מלמד תורה, והוא כתב כשצריך לנסח את ההלכה של כל באישה ערווה באופן שוויוני, ולדעתו כיוון שהיום נשים שרות אז מותר, אבל מצד שני צריך לגדור ולא לשמוע שירים של פריצות. אז לכן ניסוח הלכה צריך להיות קול של פריצות הוא ערווה בין לאיש ובין לאישה, וקול לא של צניעות הוא לא ערווה והוא מותר לכולם. זה קול לא של פריצות, זה צייר אותי מאוד הדבר הזה. אני גם חושב שזאת טעות בהלכה, וזאת טעות בהלכה במובן הזה שאם אדם ישמע שיר של פריצות ולא יערר בו, הוא יכול לקרוא קריאת שמע כנגדו. זאת ההלכה שאנחנו עוסקים בה היא לא קשורה לעניין הזה, כלומר אין גזרה לשמוע כל גבר ששר שירי הגבים, זאת לא הגזרה, זה בעיה בפני עצמה. אז בעצם הראש והרשב"א שמובאים פה, אז הם מסבירים הפוך, שכל התקנה של כל באישה הוא באמת כל שיער באישה. ומתקנים עוד תקלה שיכולה להיות, היה אפשר לומר, שיער באישה ערווה אולי גם לאישה, והתשובה היא לא. שיער באישה, לאיש ערווה. זה ברור, זאת אומרת, יש פה תוספת פשט בגמרא, והכל חוזר לסברה, שהסוגיה פה היא סוגיית הערעור, שאדם ייקשר בערעורים אסורים. כל דיבוע שנו זמר אין חושים להם, רשב"א.
האם אפשר מזה ללמוד שאישה צריכה לחסות את ראשה כשהיא מברכת?
כן, למדנו את זה כבר בסוף הסימן הקודם, אבל לא כשהיא מתפללת.
מה קורה?
היא יכולה לברך שלא בכיסוי ראש, לקרוא קריאת שמע שלא בכיסוי ראש, אבל לא להתפלל. כי להתפלל, תפילת עמידה, היא צריכה כפי שעומדים לפני אנשים מכובדים. פחת המזון זה... אבל דיברנו על זה, אנחנו
מחכים...
יפה, יפה, יפה. כמו שאוכלים לפני אנשים מכובדים. כמו שאוכלים כשיש אורחים בבית.
קידוש והבדלה,
לא, זה והבדלה זה ברכות. וכאן המזון, היא דאורייתא, איך מרודה. אתה שומע את ההגדרה היפה של אברהם? כמו שאתה מארח אנשים מכובדים, לא כמו שאתה אוכל עם בני הבית שלך.
אנשים מכובדים,
אתה מפחיד אותי, אני כבר שומע אותה מזמנת. רבותיי, אנחנו ממשיכים. עוד לא, עוד לא, עוד לא.
צריך ללכת.
לא, אני שמח מאוד ללכת. אני מאוד שמח. אני מרגיש מאוד קשור לאנשים האלו. איזה בית ספר יש שרוצה לשמוע על שר בנגד? בכל תיכון רגיל הייתי מרדים את כולם. זה יפה, זה מראה על הסקרנות שיש שם. אומר הדרכי משה באות א', כתוב בהגעת מימוני פרק ג' נכון קריאת שמע, עד בעניין טפח דווקא באשתו, אבל באישה אחרת אפילו פחות מטפח. אז צריכים לעיין, יש לנו פה עוד פירוש בגמרא, שכל מה שאמרה הגמרא טפח זה הולך על המשך הדברים באשתו לקריאת שמע, אבל באישה אחרת גם פחות מטפח.
זה עובר לסוגי
אחרו
במשך,
נכון?
זה בדיוק העניין שבאשתו כאילו זה טפח, ובכל אישה אחרת זה פחות.
זאת אומרת, כי אדם רגיל לראות את אשתו גם באופן שהיא מתלבשת באופן לא פורמלי, פחות מוקפד אומרים היום, אבל אישה זרה, אנשים אחרים רואים אותה כמו שהיא מתלבשת לפני אנשים, אז הכל יותר מדויק, ולכן גם פחות מטפח. אני ממשיך בבית יוסף. וכתב הראש עוד, עמיידה אמרינן כל באישה ערבה, פירוש לשמוע ולא לעניין קריאת שמע. אז הראש אומר בכלל שמותר לקרוא קריאת שמע. לכן ישמית רבנו כל באישה, שזה לא ערבה. ומה זה אומר? זה מסייע למה שאמרתי, שכל באישה זה לא מקום מכוסה. זה הפוך.
לא, לעניין קריאת שמע זה לא הבעיה.
נו, אבל אסור לשמוע, הוא יתיר. הוא יתיר לשמוע כל אישה. הוא אמר שזה כבר אין יותר. זה היה פעם. יש לי בעיה, אברהם, אתה יותר מכולם, אני חושב. אני, יש לי בעיה לא מבית אבא, אבל אני אומר לך מבית אבא. כשאני שומע באוזן, פעם היה, אבל היום לא, אני נמתח. אני אומר לך יותר מכולם, כי אתם התמודדתם, הרי הם התמודדו עם רפורמים בגרמניה. אנחנו הספרדים לא מכירים את זה קצת, ובכל זאת עכשיו מי שלומד אז יש לו בעיה, ברגע שהשפה שאומר פעם היה היום לא, אז אני נמתח מהדבר הזה. זה לא מתאים לדורות של יהודי גרמניה, איך נקרא להם, תלמידי הרב הירש, בית המדרש הזה, הם העמידו עמדה.
זה לא כתוב.
ודאי שלא.
את הראש שם במקור.
לא, מה שכתוב פה זה שהוא אומר שהדין של כל באישה ערבה, זה יש בו בעיה של ערעור, אבל הוא לא עשו אותו כערבה. ולכן לקריאת שמע, אם קרא קריאת שמע, אתה צריך לחזור לקרוא קריאת שמע. ואני אומר, זה מסייע לסברה שאמרתי מקודם, שכל באישה אסור לשמוע, אבל לא בגלל שזה מקום מכוסה. זה מקום מגולה שאסור.
גם
אם בעיניים
סגורות.
כן.
עם אוזניים סגורות מטעם.
אבל תראו, והוא אומר, לכן ישמית רבנו כל באישה, אבל המורדכי כתב בשם רבנו ידוחה עניין קריאת שמע, וכן כתוב באוהל מועד, כל זה אפילו בשתו ערבה, וכן גבוהות מימון בשם רבנו תם. ולכן אני אומר לכם שצריכים לדון בשאלה, אלה שחולקים על הטור, על הראש, האם התכוונו לומר שכל באישה זה מקום מכוסה, או למרות זה מקום מגולה, עשו אותו כערבה לעניין קריאת שמע, נפקא מינה לברות שבת שאשתו הנידה שמותה. ככה אני חושב.
מה שרוב
יצא לך. זו דעתי.
זה כל שגישה שאנחנו לא מכירים, אז אין ערעור, או יש ערעור בכל זאת על הכל.
זה לא תמצא בטור ולא יחייב.
נכון.
כל שגישה שאיננו מכירים, לא יחייב.
זאת אומרת, הכל
בריבות. יהודי התקשר אליי ביום שישי ושאל אותי שאלה, אומר, האם מותר לו לשמוע שירים של נעמי שמר? הוא מכיר את נעמי שמר, אבל נפטרה. האם אחרי מותה? האם מותר לשמוע? שאלה יפה. עכשיו הוא לא שומע אותה חי, כן?
תקליט. יש שם גמרא עם הסוטן, מפרחי כהונה, שיכולים לראות אותה,
רגע אחד, רגע אחד. כיוון שהיא מתגנה, אז אין לא שם.
רוצים להרוג אותה.
או שכן או שלא.
יש לה...
טוב, שאלה יפה. זו נטייה שלי שמותר. זאת הנטייה שלי, צריך עוד לחשוב על זה.
גם בסיכול זה בא בעבירה, כמו שהיא קליטה. הרבה עבירות שאני אבל שם על המצווה. זה מצווה, אבל זה
לא מצווה.
כן, זה בא בעבירה.
תשמע, הכל האנשים היום הם שוגגים בדברים האלה. הנושא של... של כל באישה, אז זה נתפס כמו הגזמה פראית של הדוסים. אני חושב ששוגגים בזה. מי שומע כל אישה קשר לעדות. אני חושב. זה הפך להיות דבר שנתפס בתור ביטוי להקצנה חריפה ביותר. זה מה שמאיים על הצבא. אז לכן אני לא יודע אם זה נכון שזה בא בעבר. זה להיות נורמה כזאת. אנשים חיים בנורמה. טוב, אז יש פה מחלוקת, האם הדין של כל באישה נאמר לקראת שמה? והיא ממש מחלוקת ראשונים, הראש והטור הקלו, לכן השמיט הטור, והבית יוסף מביא עוד. ותראו את מה שהוא מביא פה בשם מורדכי ושם הראם. אלא שכתב מורדכי ושם ראם, מי זה הראם? אתם רואים פה היראים. כן, הראם זה לא רבי אליהו מזרחי, אלא רבינו אליעזר ממץ. נכון? הם קוראים לזה מיץ. הישראלי קוראים לזה מיץ. זה רבי אליעזר ממץ. מה? כן, זה הייתה שם קהילה חשובה במץ. הרב של מץ היה השגת אריה. יש יותר מזה.
יש ברכה גם במץ. רק במץ.
איזה ברכה?
אני לא אזכור אולי יצא. יש בסידור של בלוק.
כל השחר
אומרים
לך ברכות.
כן.
יש עוד...
לא זוכר, אבל...
תראו מה אומר רבי אליעזר ממץ. אילכך אסור לומר דבר שבקדושה בשמיעת כל שיר שישהו במנותיו בדוגים אנו יושבים את לעשות להשם פירו תורתך. אילכך איננו נזרים ללמוד בשמיעת שיר נשים מרמאות. אז הנה תשובה לכל השאלות מיכאל. נשים גויות שרות והיהודים לא, לפני זה הוא שאל גוי. איך אתם מבינים אבל את הראם הזה? אני מבין שהוא מתכוון לומר כך, מצד הרהור אין בעיה, כי הוא מתגבר על עצמו, אלו החיים שלו. יפה, בדיוק, אבל ירווה. ירווה. אז זה אומר, עד לעשות להשם, הפרו תורתך. הנושאים, יפה. לא, השאלה היא כזאת. בוא נשאל באמת, טוב שאתה אומר את זה ככה. נשאל שאלה בהלכה. אדם מכריחים אותו להיות בעיניים פקוחות מול אישה עם זרוע גלויה. תופסים לו תריסים, ככה. והוא עומד מולה. מה אתם פוסקים? עדיף שיקרא קריאת שמע למרות שהוא רואה את המקום המגולה שלה, או שלא יקרא קריאת שמע?
רגע, אבל
הוא אומר, אז מה? אז זה... מה?
זה דרבנן. לא ידעה בכלל אבל דבר דרבנן.
אבל זה שבעל תעשי. אנחנו מופכים דבר מן התורה ושבעל תעשי.
מה שאומר הראם הוא כזה, הוא כך. אם היה מדובר ביום אחד או ביומיים שאנחנו לא קוראים קריאת שמע בגלל שנשים גויות שרות, אז באמת היינו מבטלים את קריאת שמע. אבל פה לא נקרא קריאת שמע בכלל, כי אנחנו חיים בין הגויים.
צמוד לבית כנסת.
כן. אז זה אומרת לעשות השם פה תורתך. רק אני מתלבט האם זה גם בצירוף שתת הראש שאומר שבכל לא נאמר דין ערווה לעניין קריאת שמע. אני מתחבט בהקשר של דבר בית יוסף, האם זה קשור גם לצירוף שתת הראש. איך שלא יהיה, יש פה עיקרון לדעתי מאוד חשוב, והעיקרון החשוב הוא כזה, כאשר רבנן מכירים דבר מן התורה, יש מצב שרבנן מכירים דבר מן התורה, לדוגמה, או, תן דוגמה, אנחנו לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת. בואו נאמר שהלוח יגרום שכל ראשי שנה יחולו בשבת.
האם אז היו חכמים מתקנים את התקנה הזאת?
ודאי שלא היו מתקנים, אבל עכשיו הם כבר תקנו. ונאמר שהלוח השתבש, לא יודע, קרה משהו בלוח, ועכשיו, כל הזמן, אנחנו... עוד רבנן. אז מה זה בסדר? זה לא בסדר. כלומר, היעלה על הדעת שרבנן יעקרו מצווה דאורייתא מכל וכל? על זה הוא אומר, את לעשות השם אפירו תורתך, יש להפר את התקנה של חכמים כדי לקיים את המצווה דאורייתא. בסדר? כלומר, העיקרון הוא שחכמים עוקרים דבר מן התורה, רק כאשר הם נותנים לו מקום. היה בזה איזשהו דיון מעניין לגבי סוגיה קשור לזה, באמת צריך להבין מפה. דנו בשאלה האם...
אבל הוא יתואר שפורים יצא תמיד בשבת.
זה משהו אחר. דברי קבלה, אולי זה תוקף של דרבנן ואי אפשר לדעת. נראה לי אבל גם שלא. נראה לי גם שלא.
כי... עכשיו השאלה האם הקריאה שלנו ביהודה לדי, כי הוא במקום בשבת.
אתה דבר את הטבב שפורים בירושלים
או גם אם יהודה לתחל בשבת, מתי קוראים?
לא יקרו בכלל. ביקדימו יום חמישי. כן, הבנתי. אז האם ההקדמה,
האם עיקר הדין?
תראה לנו הלך
הגיע
לפורים
עוד
אותו
עברנו את טוב בשבט.
השאלה שנשאלה היא כזאת, האם נכון לתקן בדורותינו תקנת חכמים שגם הבת תירש ולא רק הבן? הרי יש מבוכה גדולה שתין תורה רק הבנים ירושים ולא הבנות, ויש תקנות חכמים לגבי בנות.
צריכים לזון אותם.
אני אומר לכם, במציאות אנחנו מתעסקים בירושות, במציאות בוא נאמר שמשפחה רגילה, אז מה הירושה? יש דירה. מי יגור בדירה? הבנות כמובן והאלמנה, הרי יש תקנות חכמים. אלא מה? האלמנה זה עד שהיא מתחתנת עם מישהו אחר, והבנות זה עד שהן מתחתנות. ובעצם דין תורה הוא שהבן יורש, ולבנות יש תקנות חכמים שבאו להסדיר את הסטטוס שלהם. וזה באמת מאוזן, כלומר דין תורה אומר את האמת האובייקטיבית שרק הבן יורש, וחכמים דואגים למציאות בשטח. עכשיו, זה עדיין גורם עוגמת נפש. הדבר הזה גורם עוגמת נפש במיוחד היום. קשה לנשים לקבל את זה. שלהם הגיע הזמן לתקן תנה, הרבנות הראשית תקן, זה יקבל גיבוי חוקי וזה יהיה
לנסור.
תקן הרבנות הראשית שגם הבת יורשת בשווה לבן. האם זה טוב או לא טוב? החזון איש אמר שאי אפשר. בדיני אמנות?
לא יכולים לתקן שהם
תירה,
לא
יכולים
לקבל חלק שווה.
יפה.
לא יכולים לקרוא
לו
בירושה.
נכון. כתוב בשולחן ערוך בחושן משפט סימן ב' שבני העיר יכולים לתקן תקנות
בדיני ממונות.
לכן הרב הרצוג בתקנה הידועה שלו בשנת תפשין ד' תיקן שיש חובה לזון את הילדים עד גיל 15, חובה ממונית. אז השאלה היא לגבי ירושת הבת. החזון איש התנגד לזה. החזון איש אמר, זה בלתי אפשרי. מדוע? אפילו אם נגיד כמו שאברהם אומר, זה בלתי אפשרי, כי עקרת את כל דין התורה. והטענה שלו הייתה שתקנת חמים חייבת להשאיר מקום לדין תורה. היא לא יכולה לבטל מכל וכל את דין התורה. זה בעצם הדבר שמצאנו פה. מה בעצם אומר
הרם? פתרון, לתקן תקנה של הרבנות הראשית ש-99% מהרכוש
זה גם
לך חלוקה משווה, אחוז אחד יהיה לפי דין תורה.
זה גם לקור דין תורה, כי דין תורה אומר שהכל עובר לבנים.
זה לא לעקור, זה להשאיר.
לא, אבל מצוות הירושה בטלה, כי הירושה היא שזה עובר לבנים. ראשית, אני אתן לך פתרון אחר רק רגע. זה מה שראינו פה בעצם. מה יש פה? הראם עומד בפני מצב שבו בגלל תקנת חכמים שאסור לקרוא קריאת שמע, כשאתה שומע קול של אישה אין יותר קריאת שמע. מה הוא אומר? עת לעשות השם יפר אותו עתיך, נבטל את התקנה הזאת. למרות שברור שחכמים יקטו באופן גורף, אבל הם לא חשבו על מצב שתתבטל את הקריאת שמע, אז נבטל את התקנה. זה החזניש, זה יפה מאוד. בכל זאת יש תקנה שנקראת תקנת חכמי קסטיליה. אתם שמעתם על תקנות חכמי קסטיליה? לא שמעתם, איפה תשמעו? מגורשי ספרד, מגורשי ספרד שהגיעו לארצות המערב תקנו, לא, זה בדור צפון אפריקה, תקנו תקנות, זה ממש בדור של גירוש ספרד, תקנו תקנות, הם הגיעו לאפריקה, הגיעו לאפריקה, ראו את כל השלוחים, לא של חב"ד, כן? אז ורצב חמור, אז הם תקנו תקנות. אחת התקנות שהם תקנו, וזו תקנה מדור של אחרי גירוש ספרד, תקנו שבת רווקה יורשת חלק שווה בין הבנים. כך תקנו ונהגו בתקנה הזו בבתי הדין בקהילות המערב הספרדי. אתם יודעים מה? נוהגים שם כך עד היום בעצם. עד היום. זאת אומרת, נשאר בית דין במרוקו, אף בית דין הוא, יש לו בן בשכונה, זה הרב ישראל. הם נוהגים כך לשניים וחצי יהודים שעוד נמצאים שם. והיו מתלמידי החזון איש שלא הבינו את זה. לא, זה נראה להם ממש כפירה בעיקר לתת לה, לתת לבת. והתשובה היא, כי לא עקרו את כל דין תורה. והתקנה הייתה שבת רווקה תירש כמו בן, כי בת רווקה היא בצרה, אבל בת נשואה לא תירש כמו בן. זו הייתה התקנה. מה נעשה היום?
בעייתית. תקנה בעייתית, היא תגרום לא לרצות להתחתן במקרה מסוים.
לא חוששו לזה, היום אנחנו
מסוגעים. היום אנחנו מכירים את זה,
זה זמן עוצר,
אז
תפסיד את
זכויות,
כל הפנסיה,
אבא שלי כדי לנקוט את החרס זה לא תתחתן.
אתה אומר שדברים, אבל לכאורה לפי זה להגיד ש להגיד שהבת יירש כמו בן, זה יכולה לא שייך, וזה אחד המקורות שזה נסתר. אי אפשר לבטל לגמרי דין התורה, ואי אפשר להגיד הפקר בדין הפקר ודין התורה לא יהיה קיים. היה לו מזמן אחד מזקני הדיינים שהיה סכסוך עצום במשפחתו סביב העניין הזה, אדם שיש לו ממון רב, והבנות רצו גם, וזה קרה את המשפחה, והבנים אמרו דין תורה. והזקן, הרב הזקן, יהודי שמקרב לגיל 100, אמר, אני אומר שהוא מרגיש דעתו לא צלולה, והוא רוצה חוות דעת של דיין, אבל אם לא תהיה חוות דעת של דיין, הוא רוצה מה שכתוב בתורה. אז פנו אליי בהסכמה, אמרתי להם, כשאבא יכתוב צבא, ובצבא יכתוב ככה, אני מבקש שכל ממוני יעבור לפי דין תורה, לפי דין התורה של הירושה. ואני מבקש מהילדים בקשת אב נרגשת שמהחלק שלהם ייתנו לחיות חלק שלהם. ככה. זה לא הולך היום.
עכשיו יקבלו שהבנים ייתנו לבנות את ה...
נכון? המשפחה המתוקנת זה יכול להיות בצורה טבעית, זה יכול להיות כל זה.
אני אגיד לך איפה רבו ונפה הבעיה. הבעיה נמצאת בדרך, היא יכולה להיות כאשר יש ילדים מנישואים שונים.
טוב, אז באים מסכנים המון תמיד, לא יודע, מה ששמעתי, מה שהבנתי.
מסובך, מסובך.
זה כלפי האישה.
כן, כלפי האישה השנייה.
לא, כלפי הילדים של כל אחד, כאילו ש...
שיש רק חתנים שהם לא ביחסים טובים.
כן, גם זה, גם זה. תאמין, אנחנו רואים הרבה דברים. בית המשפט פתר את כל הבעיות. אנחנו בעצם היום...
לא, זה בית דין הפוסק, הוא בסדר, אבל כדי שזה יעבור,
אבל זה לא שווה את החלק שלה במדויק, שווה הרבה כזה, ולא את החלק דק. טוב, אז למדנו דבר מאוד מעניין פה בראם, סיפור מדהים, שהראם, הרבי אליעזר ממץ, קרא קריאת שמע, למרות שהיו גויות ששרו, הם שרו כל הזמן בלי הפסקה. כן, הוא היה סמוך לגן הילדים. ועת לעשות השם הפרו תורתך. אני התכוונתי לומר, רבותיי, שעת לעשות השם
הפרו... זה שהוא לא נזר מללמוד, הוא לא כותב את תורת
שם. כן, אבל לכאורה... אנחנו יודעים שזה גם... זה דבר שבערווה. אנחנו יודעים שזה גם... כל הדין של תפר של ערווה... זה גם לקראת שמה, גם לברכות, גם לתפילה, וגם לדברי תורה.
דברי תורה זה יום ולילה, ואין לו ברירה. אבל לקראת שמה הוא יכול למצוא הפסקה, הוא יכול למצוא הפסקת באופרה, הוא יכול...
ללמוד, לכן רק ללמוד לדבר. לקראת שמה יצא למצוא איזשהו זמן. אבל אני חושב שהפירוש לא היה עד לעשות להשם הפרות תורתך, שבגלל רגישות לאנשים הגויות, הוא לא דרש מהם להפסיק לשיר. הוא למד. זאת לא הכוונה. כי עד לעשות השם פירות תורתך, זה הבנה שתקנת חכמים לא נאמרה על מצב כזה. לא רגישות של הרבי אליעזר ממץ, שהוא בתור יהודי הוא רכש כבוד למנהגי האומות, והוא לא ביקש מהם להפסיק לשיר, כי עד לעשות השם פירות תורתך. זה לא מה שכתוב פה. והרב רבנו יונה כתב גם כן לכל גישה ערבה לקריאת שמה, ואני מילי בשעה שמנגנת, אבל בשעה שמדבר כדרכה מותר, ואפילו בשעה שמנגנת אם הוא יכול לכוון ליבו לתפילתו בעניין שאינו שומע אותו ואינו משים לב אליו, מותר. או, וזה לא נאמר בטפח בישה ערבה. מה זה אומר? זה לא ערווה.
מנגנת בקולה.
זה סובייקטיבי, כאילו.
יפה. נפקא מינה לזמירות שבת.
בניגוד ל...
נפקא מינה לזמירות שבת באשתו נידע.
מי אמר שלא נגיד?
תראה את ההמשך. אני קורא עוד פעם, רבי נונה. אפילו בשעה שמנגן, יכול לכוון לבוא את שפתו בעניין שלא שומע אותו, ואינו משים לב אל המותר, ואינו להפסיק לקראתו. וכן כשהוא מגלה טפח, אינו אסור כשמסתכל בה. אבל בריאה באלמה, מותר. ב' דרכי משה, אבל מרדכי משמע שם, זה לא מענה העלמת העין. בריאה שהוא רוצה לחלוק רק על הראייה, אבל לא על השירה.
היה בית יוסף מגולה, אם הוא לא מסתכל מותר,
אם הוא לא מתבונן,
אם הוא לא מתבונן.
או השאלה מה זה ראייה באלמה. טוב, כל זה
הדרכם הוא שלא מסכים עם זה.
כן,
רבינו יונה. כן,
אותה מציאות שבה יש
שלא
מוכבות שם
כפי בית יוסף, אם הוא לא
מסתכל בהם, אבל לפעמים המבט שלו חותך,
הוא לא מסתכל,
אז זה מותר.
מותר.
ויכול להיות ויכול להיות שגם הרמ"א לא חלק אלא לגבי קריאת שמע, אבל הוא לא אמר שאסור להסתכל, וזה בעצם גמרא מפורשת לגבי זאת אומרת, זה גמרא מפורשת לגבי זה שלא מסתכל בבת הנונחת עוצם עיניו מאוד ברע, זה שלא מסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה. כבר אומרת איך מדובר, אם יש דרך אחרת אז הוא רשע, ואם אין דרך אחרת, מה אפשר לעשות? אומרת הגמרא, בכל זאת שלא מתעכל. מה יודע? שאם בדרך הילוכו הרבה שלו נתקל, זה מותר. אבל אני חושב שמחלוקת פה היא, אז מה אם זה מותר? אבל קריאת שמע לא? קריאת שמע זה יותר חמור. זה הדיון. כן, אבל אני אומר שאולי גם הרמ"א מתיר בעצם, אבל לא לקריאת שמע.
לא, הבית יוסף גם קריאת
שמע. נכון. מה זהו? כמובן לכאורה פה גם כתוב שמותר לאישה להספיד ולתת נאומים, זה מה שכתוב פה, כל אישה ערווה לא מצאנו אותו מותר להגיד דבר תורה בית כנסת, כתוב פה לבת מצווה מותר לדרוש,
לא, זה משהו אחר, זה מקום אחר, זה הלכה אחרת,
כל באישה ערווה
היא יכולה
אני
קרוא בתורה, לא
יודעת
הבעל קורא.
אני באמת לא הבנתי את הרב עובדיה יוסף,
אישה
קורא, הוא כתב, אני לא הבנתי את זה, הרב עובדיה יוסף כתב שבמצב שאין בעל קורא לוקחים אישה, כך עולה בשכון ערוך, שאישה יכולה לקרוא לגברים.
גם בתורה.
את דוביץ' שאלה בהלכה, אדם שוכב בית חולים, הוא בית חולים, אשתה נמצאת איתו, הוא צריך להביא גבר שיקרא לו את המגילה, או שהוא אומר לה תעשי לי טובה תקריא את המגילה לעצמך ואני יוצא ידי חובה ממך, הוא יכול לצאת ידי חובה מאישה? יכול, מה השאלה? יש שער הציון שאומר שאישה לא תהיה חזנית, לעבור אחר השער הציון, ויש חולקים עליו, גם אין אורבך חלק עליו. אז לכאורה הנתון זה שאישה מוציאה את האיש. עכשיו אם יש קהילה של המרצים, אף אחד לא יודע לקרוא את המגילה, יש אישה משכלת שם, יודעת לקרוא את המגילה, אז מה, לא יקרוא את המגילה או שיגידו לה תקריא את המגילה? זה מה שאני לא מבין, האם היא יכולה להגיד ויהי בימי אחשוורוש, תאים אחרים היא לא מכירה, כן? ויהי הוא אחשוורוש, את התאים האחרים היא לא יודעת. לא, לא, היא לא תקרא. האם היא יכולה לקרוא בתאים הללו או לא? היה נראה לי שזה כבר שירה, אבל הרב עובדיה אומר שגם בתאים מותר. לא כל כך מובן לי. הוא אומר, הרב עובדיה, בחזון עובדיה. מה?
מילא, ויהי בימי אחשוורוש, אבל ויקלו את המן על העץ.
דסרדס.
זה ממש שירה.
לא. לא. אני נראה לי שברור שמה שמבואר בעצם בגמרא, שאישה יכולה להוציא איש בקריאת המגילה, הכוונה, הרי טעמים, טעמים זה דקדוק, זה פיסוק נכון. ותקרא, ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש, כמו פסוקו של יום. אני חושב ככה, אבל לקרוא בטעמים זה מוזיקה, ואתם יודעים שטעמים יפים זה דבר שנהנים ממנו. לא כל כך מובן הדבר הזה. היה נראה לי ברור, זה אישה שמוציאה גברים, אני לא מדבר אישה שקוראת לנשים. אישה שקוראת לנשים, זה עוד סוגיה, זאת אומרת, אין שום בעיה בזה לקרוא לנשים. בהלכות מגילה, יש בעיה בהלכות אחרות, בהלכות רפורמה, אבל בהלכות מגילה אין בעיה. מצד הלכות מגילה אין שום בעיה. השער הציון אומר שאסור, אבל חלקו עליו. אסור לאישה להיות חזנית במניין נשים. כתוב, המשנה ברורה אומר שלא עשו את זה. אבל רב שלמה זלמן חלק עליו ועוד רבים. קודם מגילה, אין שום בעיה. זה לא הסוגיה, אבל אני חושב. נכון? יש שלוש שיטות. על מקרא מגילה, לשמוע מגילה, או לשמוע מקרא מגילה. זה הנוסח בחיי אדם. לשמוע מקרא מגילה, מין יוצא ידי חובת כולם.
לנשים.
לנשים, כן, כן. טוב, סיימנו פה את, את הבית יוסף סעיף א', ואנחנו עוד נמשיך בעזרת השם גם את סעיף ב', ויש פה הרבה דברים, ברוך השם, לעיין בהם. ברוכים תהיו.